שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב לכם. אני לא יודע איך אתם, אבל אני זוכר שהייתי ילד והתחילו להתגנב לאוזנינו סיפורי השואה. אז זו הייתה תקופה של איזשהו סוג של הסתרה של פרטים. תמיד עזיתי שלוקחים היום את לוחמינו הטובים ומעבירים אותם בזמן לתקופה ההיא, והם מגינים על עליבותם של הנרצחים והפגועים והמושפלים בשואה. ובשום רגע לא דמיינתי שבחיים האלה, בזמן הזה, בלי מסעות בזמן, אני אהיה עד לתמונות דומות. תמונות דומות. תראו, כל הזמן אמרו שזה ליל הבדולח החדש, ליל הבדולח. בליל הבדולח נהרגו 400 יהודים. כן, 400 יהודים. תחשבו על השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר שעוד לא קמה ועדת חקירה כדי לבדוק מה קרה שם. משהו צריך לעשות ומיד. אנחנו לא אותם, סליחו, אני נשמע עכשיו כמו משהו אחר, אבל אנחנו לא יכולים להיות העלובים, המסכנים, המוקים, הבורחים, השוכבים על הארץ ובועטים בהם ומשפילים אותם ומכריחים אותם לקרוא קריאות. אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים לשוב לבעלה הזאת. אנחנו לא יכולים. זה לא ייתכן. קוראים לזה עכשיו הזירה השמינית, הזירה התשיעית, אבל לא, זה, אבל תבינו מה קורה בהולנד. בהולנד, האחים המוסלמים, סלש חמאס, סלש ארגונים מוסלמים אחרים, רכשו בכסף, בעיקר כסף קטרי, כנסיות, והפכו אותם למסגדים, בהמונים. זאת אומרת, יש שם השתלטות מוחלטת. ועומדים שם המנהיגים המקומיים, ואומרים, יש לנו פה כוח אלקטורלי עצום, כדאי להכניף לו, כדאי לעבוד איתו יד ביד, כי בבחירות הבאות הם יקבעו. ואז קם גורם אחר, וזה ארגונים ימניים קיצוניים, ששונאים כל מי שזר להם, והפוקוס שלהם כרגע הם על המוסלמים, והם רודפים את המוסלמים, אבל הם ירדפו גם אותנו. והמוסלמים רודפים עכשיו את היהודים, אבל ירדפו אחר כך גם את הנוצרים. תבינו, זה משהו שחייבים לפתור אותו. אירופה המסכנה פתחה את שעריה להמונים, להמונים המסכנים חסרי כל שהגיעו מאזורי הקרבות, וטוב ליבה גרם לזה שהיא אכלה אותה. ואנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להיות שם ולדווח. כן, אנחנו במלחמה עכשיו, אבל היא תיגמר עוד מעט. כדאי מאוד שהיא תיגמר עוד מעט, כי היא כבר מתחילה מיום ליום היא נעשית מיותרת. היא תיגמר עוד מעט, וחלק מהמשאבים שלנו צריכים להיות לשם. משאבי המודיעין, משאבי הכוח שלנו, אנחנו צריכים להיות שם. כן, גם לפגוע חזרה אם יש צורך, אבל בעיקר להטריע, לדווח, להיות בקשר עם ארגוני המודיעין המקומיים שם, להבין, ואיכשהו לגרום לזה שהאינטרסים יהיו משותפים, כי כרגע יש איזה משהו, הנרפות הזאת שבה הולנד עכשיו, אמסטרדם והעירייה שלה והולנד והמשטרה שם מטפלת במה שקרה, זה בפוקס נגמר, שאלו אנשים שהיו שם, זה בפוקס נגמר בלי הרוגים. היו יכולים להיות שם 50 הרוגים, כמו כלום. כמו כלום. זה היה חלק מהכוונה. בפוקס אז היו פצועים יותר, פצועים פחות, הם כבר שכבו על הארץ, הם כבר היו מעולפים, הם כבר היו מדממים, ולא הרגו אותם. ועוד דבר, כל מי ששכלו בראשו, יודע שכבר יש מאגרי נשק שמוכנים לשעת כושר. הם כבר שם. זה סוג של אסקלציה שתוצאות שלה בו יבואו. אחרי נבואות השחור האלה, נגיד לכם בוקר טוב. כן, בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, רדיו תל אביב, 102 FM במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5. כל השאר, כל מי ששכלו בראשו, שומע אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי, עורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, שחוגגת היום יום הולדת, שום... מאיה נדה בראשה, זה לא היום, זה בכלל אתמול, מה אתה אומר את זה, ועזוב אותי. עזוב אותי, אני לא... יש לה יום הולדת, והשמחה רבה. יקיר דניאל ברדיו חיפה, נודה ליעלי, ואנחנו מוכנים עם סיפור הבוקר שלנו. סיפור הבוקר שלנו, יש לו הרבה אגב ורסיות לסיפור הזה בכל מיני תרבויות, בכל מיני מקומות, אבל הנה הסיפור שלנו היום. אישה חכמה טילה בהרים ומצאה אבן יקרה בין אבני הנחל. למחרת פגשה מטייל, סליחה, שהיה רעב. האישה פתחה את הצרור שלה וחילקה איתו את המזון שברשותה. ראה איש אבן יקרה בצורות של האישה כשהיא פתחה אותם, התפעל ממנה, וביקש מהאישה, את יכולה לתת לי את האבן הזאת? והאישה נתנה לו את האבן, והאיש עזב. הוא שמח מאוד על מזלו הטוב, כי הוא ידע שאם הוא ימכור את האבן היקרה הזאת, כל חייו הוא לא ידע מחסור. אבל, כעבור ימים אחדים, חזר האיש והחזיר לאישה את האבן שלה. מה קרה? שאלה אותה האישה. למה אתה מחזיר לי את האבן? חשבתי על זה, אמר האיש. האבן שנתת לי אכן יקרה ורבת ערך. אבל אני מחזיר לך אותה בתנאי שתתני לי משהו אחר, רב ערך עוד יותר. האם תוכלי לתת לי את הדבר הזה בקרבך שאפשר לך לתת לי את האבן? כן, זה הסיפור, ולא צריך לדבר על... הנמשל כאן, אבל באיזה אבן מדובר. יפה, אנחנו עוברים לחידליק שלנו, מוכנים? הנה, הוא התרומם. עכשיו התגלה ותן לי מעט ממה שבכיסך. הנה, הוא התרומם. עכשיו התגלה ותן לי מעט ממה שבכיסך. את התשובות. במסרונים, ב-SMS'ים, ל-0552-102-102. 0552, כל כך פשוט. 0552-102-102. מסרונים, SMS'ים. איזה יום היום? יום ראשון. יום ראשון. אבי ברססת, יעניק למישהי או למישהו מכם, קרית טמפור מבית הולנדיה. אנחנו כל כך צריכים לישון טוב. אנחנו כל כך צריכים לעשות הכל כדי לישון היטב, כדי לעמוד בימים הקשים שעוד נותרו לנו. 0552-102-102, קרית טמפור מבית הולנדיה, זה הפרס. נעבור לעיתונים. ידיעות אחרונות. הכותרת, קטר עדיין בתמונה. למרות הדיווחים, המתווכת לא מסירה לרגע את ידיה מהעסקה, או ליתר דיוק לא מסירה לגמרי את ידיה מהעסקה. בדוחה לא התאמצו לפזר את הערפל סביב עצירת מאמצי התיווך בהסכם לשחרור חטופים. גם הפרסומים על גירוש בחירי חמאס לא הומתו. הסיבה האמיתית למהלך, לחץ שמפעיל על המדינה הממשל ביידן בסוף דרכו לדחוק את ארגון הטרור ולרכך עמדות. המנוף הגדול של הקטרי מול חמאס, איום שלא לממן את שיקום הרצועה ביום שאחרי המלחמה. רון בן ישי כותב על זה בהרחבה היום בעמוד 6. בוא ניכנס לעיקרי הדברים. הכותרת שנבחרה כאן שמדובר בהקפאה לשם הפשרת חמאס. בדוח הרק מאיימים, כותב רון בן ישי, הם לא באמת מושכים את ידיהם הניסיון לקדם עסקה. מאחורי הקלעים לחץ ממשל ביידן להפעיל ביתר עוצמה את מנופי ההשפעה על חמאס כדי שיזוז מעמדתו. שאלת מימון ארגון הטרור בעתיד היא זו שתכריע לאן תיתה הקף. בינתיים גובר הלחץ הצבאי, אך גם מחשש מדחיקת חמאס למעשה ייאוש. לקטר יש אינטרס מובהק להמשיך בתיווך, אם כדי לרחוץ בניקיון כפיה, ואם כדי לחשב כבעלת ברית חשובה לארצות הברית במזרח התיכון. קטר, שמפעילה כידוע גם את אל-ג'זירה לאותה תכלית, מעוניינת שהשפעתה תחרוג הרבה מעבר לגבולותיה ולאושרה. והחטופים, החטופים, 401 ימים. חברים, 401 ימים. בואו, תעצמו, אם אתם לא נוהגים, תעצמו לרגע את העיניים. ותחשבו מה קורה לאנשים שם, כשכל יום הוא יום של תקווה. והתקווה בהתחלה מפציעה והיא ברורה, הנה, עוד מעט משחררים אותנו. זה ייקח שבוע, זה ייקח חודש. חודש אנחנו כבר שם, חודשיים אנחנו כבר שם, חצי שנה ללא תזונה ראויה, ללא מגע עם אור יום, לא יודעת איפה אתה, מה אתה, מי אתה. לא מבין. אני לא מבין איך הם שרודים, אני לא מבין. ואולי הם לא, אולי כל יום אנחנו מאבדים אותם. ויושבים, אני לא יודע, מדובר באנשים ש... או שהם מסתתרים מאחורי זה, או שהם באמת מאמינים בזה, שהם מגינים על המדינה בכך שהם לא עושים את העסקה הזאת. כי העסקה כוללת הפסקה של הלחימה, והיא כוללת נסיגת צהל מעזה. הם חושבים שהם עושים למען המדינה, הם מוכנים להקריב אותם, המשפחות צריכות להבין, מקריבים אותם. אין לזה שום הגדרה אחרת. כבר הקריבו רבים וממשיכים להקריב אותם. ואנחנו לעולם, לעולם, לעולמי עולמים, לא נשכח ולא נסלח לעצמנו על כך שהקרבנו את האנשים האלה. לא נסלח לעצמנו. כן, יש מחיר. יש מחיר ל... רק בלשון הרחוב אני יכול, הפדיחה הנוראית של השבעה באוקטובר. שאין בנקיים. לא בצבא ולא בממשלה. אין בנקיים. אנחנו רואים מה קורה עכשיו, את ניסיונות ההסתרה. אין בנקיים. וזה חלק מהמחיר. זה חלק מהמחיר. וזה חלק מהסיכוי להראות ניצוץ של אנושיות, לשחרר אותם, לשחרר אותם עכשיו. הקריאה עכשיו, שנשמעת לנו לפעמים, מופרכת, היא קריאה אמיתית, כי זה עכשיו, או שמחר עוד מישהו ימות. טוב, בוא נעבור לישראל היום. הטרור והמחדל, כך קרס המלל שוב ברגע האמת שבו הותקפו ישראלים באמסטרדם. ניתן היה למנוע את הפוגרום, זו הכותרת. בדיוק כמו בלילה למתקפת השבעה באוקטובר, גם הפעם המלל ישן עמוקות. ערב המשחק ניתרו משרד התפוצות והמוסד היערכות של אסלאמיסטים אנטישמים באמסטרדם שבאו לפגוע באוהדים ישראלים. המידע הועבר לשלטונות ההולנדים שלא הפנימו כנראה את חומרתו. במלל הסתפקו בזאת. מה עוד דבר קטן הם היו צריכים לעשות? להבהיר לאוהדים שהם לא יוצאים בגפם אל המלונות שלהם. שהמשחק היה נפלא. אגב, בין אוהדי אייקס יש הרבה... יש גם יהודים ויש גם הרבה אוהדים של הקבוצה. והם אמרו, אם זה עבר כל כך יפה פה והמשטרה תפקדה כל כך יפה פה, זה ימשיך גם אחר כך. כי הם לא ידעו. הם לא ידעו מה מצפה להם ברחובות. עוד כותרת בישראל היום, קטר משעה את השתתפותה כמתווכת במסע ומתן עם החטופים, אותי נחדש את המסע ומתן כשהצדדים יהיו רציניים. ולוחם צהל שנפגע בלבנון מת מפצעיו, השר במילואים גיא שבתאי. עוד מתוק אחד שאוהב. איבדנו. כן, במעבר חד, מה שנקרא, נעבור לחידליק שלנו, שהולך ככה. הנה הוא התרומם, עכשיו התגלה, ותן לי מעט ממה שבכיסך. את התשובות ל-0552-102-102, והפרס, קריטנפור מבית הולנדיה, קריטנפור, המזרן של המזרן של... אני לא מצליח להיכנס, אבי. הנה, נכנסתי? כן, לא נכנסתי. שינו פה את הכל, שינו פה את המחשב, שינו פה את הכל, ואנחנו מנסים להתגבר על זה, והתגברנו. כן, אז מי יש לנו? מירי חזן מרמת גן, ומירי חזן כותבת, אם אני אזכה בקרית, אני אבקש שתעביר אותה לחייל פצוע בשיבה. חיבוק מירי, כל הכבוד. שולה סגל מבני ברק, ג'ורג' ברייטמן מחיפה, חבר'ה מתחמש צפון, אלכס וקובי, והם יחד עם משפחת המאירי מקברי נכנסים ראשונים כרגיל. דן מלכיאלי מבאר שבע, לודי אוסטר ברקן, כן, שרית נתני מבת ים, יצחק קירה מחולון, רונית גולובסי מקיבוץ קברי, מאיה ובני מצמרות הרצליה, רן דורי מרמת גן, יאיר, משפחת נתניה, אתם יכולים להרגיע. יש פה את שלל השמות של המשפחה בזה אחר זה. יאיר בן יוסף מרביבים, שושי ליבוביץ' גרנק מיתר, סגי גבאי ממושב הדרת, ורימון בסטמר מהוותיק מנשר, יעקובוביץ' ניר אמרנו, אליהו ביטן מקריית שמואל. הנה, מאיה, תסתכלי מה הוא כותב לך אישית. מזל טוב למאיה עד 120, ישראל סטולרו ממושב ציפורי, 6:23 כבר, חברות וחברים, אנחנו נעשה הפסקה, נלמד משהו על החיים ונשוב.
6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
בוקר טוב לכם חברות וחברים, אנחנו כאן רדיו תל אביב ורדיו חיפה, ואנחנו רוצים לפנות ולדבר, בדרך כלל אנחנו לא ביום הזה מדברים איתו, אבל אי אפשר שלא לדבר כשמדובר בספורט, לא לשוחח עם אורי תלשיר, עיתונאי הארץ, וממחברי, אל תשכח לקחת את הכדור שלך, החיבור של פסיכולוגיה לספורט, על זה הספר נמצא ברי. אורי, בוקר טוב.
בוקר טוב, דלי.
טוב, יכולנו לדבר על ה-5-0, על התבוסה, על האווירה הנהדרת שהייתה בסוף במשחק, למרות התבוסה, יכולנו לדבר על המון דברים.
ועל הנאיביות שלי כשדיברתי על זה ביום חמישי, על זה שהרחיקו את הדגלים מהאצטדיון והכל יהיה בסדר, כי בסך הכל אייאקס היא ידידותית והולנד ידידותית, וחשבנו שיהיה ספורט נטו. ובסוף באמת במשחק עצמו הכל היה יחסית סביר חוץ מהתוצאה, וזה הסערה הפחות גדולה שלנו.
אתה יודע, רק אני אומר לך כהערה, לא יודע אם שמעת את הפתיח שלי על הרהורי הילדות שלי, אבל לא שמעת, אני מבין, טוב שתוארת, שתוארת. אבל אחד הדברים, אחת הטעויות הגדולות שלנו היה שאנחנו גדלנו בצעירותנו כשהולנד הייתה הנוצרי הטוב, והטוב והמטיב. חשבנו שהיא נהגה אחרת, והסתבר שטעינו בענק. זאת אומרת, הולנד מלחמת העולם השנייה הייתה זוועתית כמו מדינות אחרות, אבל בוא תמשיך, סליחה.
כן, זה נכון, אני גם חושב שבמקרה הזה, אבל גם הפוך, לא נכון לחשוב שעכשיו הולנד היא איזה רע טוטלי. כלומר, יש אנשים שגרים וחיים בהולנד ובאמסטרדם ומספרים שבסך הכל הדו-קיום מתרחש שם במרקם הדין, אבל בהקשר הזה אי אפשר להתעלם מהמערב המתוכנן הזה של קבוצות של מקומיים, נראה מוסלמים, כנראה מאגרים, שתקפו את אוהדי מכבי תל אביב בכל מיני סמטאות חשוכות. כן נכון להגיד שהיה איזשהו רקע לדברים האלה, שאוהדי מכבי תל אביב אולי התגרו קצת, אולי שרו שירים, אבל מכאן ועד הניסיונות לינץ' והמכות שהם חטפו בכל מיני פינות חשוכות, אי אפשר להתייחס לזה כסיבה ותוצאה. זו אלימות משמעותית מאוד של צד אחד כלפי צד שני, ואת הדבר הזה גם לא גינו כמו שצריך ודי כצפוי, הגורמים רשמיים, לא וופה שאחראית על המשחקים, ארגון הכדורגל האירופאי, וגם לא אייקס, המועדון שאנחנו אוהבים לאהוב ולהתהדר בדגלי ישראל שאוהדיו מניפים. בסופו של דבר, כל התגובות מאירופה היו מאוד פרווה, איזשהו גינוי כללי לאלימות שהייתה באמסטרדם, אבל בוודאי לא לציין מי תקף, מי הותקף, או מה המקור של הדבר הזה. נשארנו לבד עם התהיות שלנו על איפה בטוח לנו להיות כישראלים ויהודים בעולם. ואגב, אפרופו טוב מוחלט ורע מוחלט עם מלחמת העולם השנייה, אז כילד אני חושב שזה היה די בושה להגיד שאתה מחבב את נבחרת גרמניה בשנות ה-90, כי עדיין היו זיכרונות מהתקופה ההיא. והיום ממש התהפכו היוצרות, קודם כל קבוצות גרמניות, ובכלל גרמניה היא אוהדת ישראל גדולה, וקבוצות ספורט גרמניות הן הראשונות ללכת יד ביד עם ישראל בכל מה שקרה בשבעה באוקטובר ובכלל. אז הרע המוחלט הוא כבר ממש לא רע מוחלט בהמשך למה שאתה ציירת.
אז אני בציניות של קשיש מנוסה אגיד לך, בינתיים אל תבנה על זה, אל תבנה על זה. וחשש המיידי הוא, תשמע, חשש המיידי הוא שלא נוכל לשחק בשום מקום בחול. זאת אומרת, לא ירצו בנו כי אנחנו מעוררים, ואנחנו לא נרצה כי אנחנו מבועלים, וזה חשש הגדול.
אולי נוכל לשחק, אבל לא לעלות על מטוס 3,000 אוהדים נלהבים שיבואו לתמוך, וגם, אתה יודע, האוהדים של מכבי תל אביב, בצדק מבחינתם, הגיעו והפגינו את העדתם עם דגלים, עם בגדים בצהוב כחול, עם צעיפים. הרי זו החוויה שאתה רוצה כשאתה טס עם הקבוצה שלך למשחק בחול. אתה רוצה להתקהל, להזדהות. כמובן אם זה לגיטימי, לא אם זה בגבולות האלימות, אבל להיות בכיכרות וברחובות ולשיר שירים. ואם זה לא קורה ואתה צריך לטוס בלבוש ניטרלי ולהחביא את עצמך, אין לך באמת בשביל לטוס עם הקבוצה שלך, ואז אתה פשוט מסתתר כמו יהודי בשנים חשוכות.
מה המשחק הבא שעומד לקרות בחול שאנחנו צריכים להיכנס לכוננות לגביו?
יש את המשחק של מכבי תל אביב עם
בולוניה.
בולוניה כבר היה.
היה, סליחה.
שם גם היה איזשהו חשש, אבל
עבר טוב.
טוב מבחינת זה שלא נפגעו, אבל עוד הפסד. יש משחק של מכבי תל אביב מול בשקטש בליגה האירופית, שכבר הוחלט שהוא יהיה במקום ניטרלי, כי בעצם בניגוד להולנד אז בטורקיה יודעים מראש שאין סיכוי שהדבר הזה יעבור בשלום. תבין, יש כבר מדינות שאנחנו יודעים מראש להניף דגל אדום או שחור ולהגיד זה לא יקרה, וזה גם מאוד עצוב, כי הרבה מאוד שנים קבוצות ישראליות שיחקו בכל מדינה באירופה. אז עכשיו כל משחק אנחנו נרים גבה, אבל בהקשר הזה באמת זה מדהים איך דיברנו על זה כאיזה מין חגיגה ספורטיבית נטולת פוליטיקה, ובאמת המשחק היה חגיגה של צד אחד על הראש של מכבי תל אביב, אבל אחרי המשחק זה היה
נבוט
הגדול.
טוב, אורי תלשיר, שנזכה לדיווחים אחרים לגמרי, אחרים לגמרי. בוקר טוב לך, תודה.
להתראות, בוקר טוב.
אנחנו נעבור על הכותרות של עיתון הארץ. הכותרת כאן, נבדק חשד שאנשי ראש הממשלה סחטו בכיר בצהל כדי לקבל פרוטוקולים ולשנות אותם. בכיר במערכת האכיפת החוק לארץ, המשטרה מנסה לצמצם את היקף החקירה בחשד למסירת מידע רגיש ולהתרחק מנתניהו. לשכת ראש הממשלה על החשד האחרון, שקרים נטולי יסוד. קטר, מאמצי התיווך הוקפאו בגלל שישראל וחמאס לא גילו רצינות. אוהדי כדורגל ישראלים הותקפו כבר, גם הותקפו שוב אחרי המקרה הזה על ידי מקומיים. הסיפור שם הוא לא נגמר. חשיפת הארץ, בן גביר הכחיש שבנצי גופשטיין מייעץ לו בנושאים ביטחוניים, אבל ההתכתבויות מספרות אחרת, ידיעה של ג'וש בריינר היום בעמוד 6 בארץ. מנהיגי העולם נערכים לכהונתו השנייה של טראמפ ומנסים לסלול דרכים לליבו. קנצלר גרמניה מנסה למשוך זמן ועוד הלחץ עליו להקדים את הבחירות גובר. אלה הם הכותרות. ועוד משפט אחד שלי בענייני טראמפ. טראמפ מעורר חשש ומעורר תקוות מאוד גדולות. יש דבר אחד ברור שבו הוא מעורר חשש קבוע ולא משתנה, וזה מה שנוגע לסביבה. הוא בעד שימוש רחב מחדש בדלקים פוסיליים, דלקים שהם מזהמים, ובעולם שבסכנה ברורה ומיידית, התרומה של ארצות הברית לזיהום היא גדולה לאין שיעור ממקומות אחרים, וזה פשוט נורא. נציץ רגע בכותרות. דיווח ארצות הברית ובריטניה, דיווח ב5:30 בבוקר, תוקפות בבירת תימן. ארצות הברית, טראמפ ניצח את הבחירות גם באריזונה, מדינת המפתח השביעית והאחרונה. וול סטריט ג'ורנל אומר שארצות הברית תשלח לאוקראינה יותר מ-500 טילי יירוט בשבועות הקרובים. אוקראינה, פיצוצים נשמעו בקייב אחרי זיהוי כתב"מים ששיגרה רוסיה. זהו, נסתפק בדברים האלה, בלילה, שוב, מי שגר בקריית שמונה, עבר אזעקות והתראות על חדירת כלי טיס עוין. טוב, ועכשיו.
שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
רציתי להביא לכם את הידיעה, את המאמר שהופיע באחד העיתונים בסוף השבוע, שמדבר על התמודדות עם דיכאון. והעצה אחת שתפסה את ליבי, בנוסף, אתם יודעים, לעצות הרגילות שאני נותן לכם פה, וזה פעילות גופנית ומדיטציות ותוספי מזון, בעיקר ממשפחת ה-B12 והאומגה 3, אבל שם אמרו שמקלחת קרה, מקלחת של 12 מעלות ומטה, כולל אמבטיות קרח, היא תרופה בדוקה להפעלת ההורמונים שירגיעו אתכם וימנעו דיכאון. כלומר שאנחנו מדברים על דיכאון שהוא דיכאון קל, עד בינוני, לא לדיכאון המז'ורי שמסכן חיים. שם פסיכיאטר, תרופות, מה שצריך, מה שצריך.
עצה אחת ביום.
עכשיו נגיד בוקר טוב לדוקטור ליאור זלר. דוקטור זלר, מנהל מחלקה פנימית בסורוקה, עובד במרפאת מטיילים, מנהל המרפאה בעומר, רופא ספורט בעברו, רופא ביחידות המיוחדות, הוא גם היה לוחם שם. בוקר טוב לך דוקטור זלר.
בוקר טוב דליק.
כן, בתור מי שהיה רופא ספורט, אתה רוצה איזושהי התייחסות ל... אירועים באמסטרדם?
אני לא חושב שזה קשור לספורט הדבר הזה. יש הרבה מאוד אירועים מלבד אולי לקרבות אגרוף. ספורט לא, אני לא מכיר שם.
אבל לרפואת ספורט היו צריכים שם הרבה טיפולים אחרי מה שקרה שם, הרבה טיפולים.
בהולנד יש את אחד בהולנד יש אולי מערכת הבריאות הכי טובה במערב אירופה.
נכון, יש שם בתי חולים, אוניברסיטאים רבים מעולים, נכון. טוב, בואו נדבר על מה שתכננו לדבר, וזה על אנמיה. אדם הולך לבדיקות דם ומסתבר שהוא הוא אנמי, יש לו ירידה בברזל, יש לו ירידה מה עוד, איך אפשר לראות אנמיה באופן הכי ברור, במספרי כדוריות, איך זה,
בבדיקת הסקרינינג המהירה ביותר זה לראות את רמת ההמוגלובין, שזה בעצם מגדיר את האנמיה, ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה גורם לאנמיה הזאת, וזאת השאלה המאוד מאוד משמעותית, כי על פי הגורם ככה אנחנו נטפל.
אז אנחנו מדברים על אנמיה קלה. מסתבר שאני קצת אנמי. איך אני יכול קודם כל לטפל בעצמי, רגע לפני שאנחנו פונים לרפואה? כן.
זה מאוד מאוד חשוב להבין ממה נגרמת האנמיה, האם היא נגרמת מעיבוד של כדוריות דם אדומות, ואז זה אנמיה מחוסר ברזל, ועיקר העיבוד ממערכת העיכול, האם יש לנו איזשהו חוסר ייצור, כלומר חסר לנו איזה חומר שצריך כדי לייצר כדוריות, אם זה ברזל, אם זה B12 או חומצה פולית, או אם זה הרס של כדוריות אדומות. ברגע שאנחנו יודעים לשים את האצבע שלנו על הגורם, אנחנו יודעים לטפל. רוב מקרי האנמיה נגרמים כתוצאה מעיבוד. עיבוד איטי, לפעמים עיבוד מהיר, אבל מעיבוד של כדורי דם.
דרך מערכת העיכול? כלומר, מה זה גידול במערכת העיכול?
לא כל, אחד, רוב העיבודים הם ממערכת העיכול. לא כל עיבוד דם הוא על רקע של גידול, אבל זה מה שאנחנו הרופאים רוצים
לשלול דבר ראשון, כן.
נכון. הרבה מאוד פעמים יש לנו איזושהי דלקת בעקבה, שעצם הדלקת גורמת לדימומים קלים, אבל לאורך זמן זה גורם לאנמיה מאוד משמעותית, ויש עוד הרבה מאוד סיבות שיכולות לגרום לדבר הזה. ואז אנחנו מטפלים במקרה הקיצון, כמו שאתה לא הצגת במקרה של אנמיה קלה, אבל במקרה הקיצון שיש חוסר דם מאוד מאוד משמעותי, אנחנו נותנים מנת דם. ושאנחנו לא במקרה הקיצון הזה, אנחנו בעצם צריכים להחזיר את המרכיב שחסר, לרוב זה מרכיב של ברזל. אותו אנחנו יכולים להחזיר או בצורת תזונה, אבל זה לוקח הרבה זמן, או בצורה של תזונה, במרכאות אני קורא לזה משופרת, תוספי ברזל, שאנחנו יכולים לתת רמות ברזל גבוהות יותר דרך הפה בכדורים, או אפילו ברזל במתן תוך ורידי. וזה בעצם ספקטרום הטיפול שלנו במצבים של חוסר. אם חסר ב-12 נחזיר ב-12, ואם חסר חומצה פולית נחזיר חומצה פולית.
איי, טוב,
אי אפשר למנע מבירור.
אי אפשר למנע מבירור, אוקיי. חברות וחברים, יחד עם זה לא יזיק לאכול הרבה ירקות ירוקים שיש להם ברזל.
ובצר.
כן, הקניבורים שבינינו כבד, נכון, כבד פה, וידוע שיש בו הרבה. דוקטור זלר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה דליק, בוקר טוב.
6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, בנים בנות, אנחנו הולכים לטפל בדבר הכי חשוב כמעט, לבריאותנו, ליכולת הפיזית שלנו, לתפקוד שלנו, להירנות שלנו, לשנתנו. בוקר טוב לאבי ברססת, מנכ"ל הולנדיה, מרצה ומומחה לשינה.
בוקר יום הולדת למאיה שלנו, מנכ"ל טוב.
היא מודה לך בחיוך בישני.
איזה כיף, מאיה המיוחדת שלנו, הרבה מזל טוב. ואתה יודע, היא נולדה בחודש, חודש מאוד מיוחד. וזה חודש שהוא התחיל, למעשה, השמחה הגדולה בחודש נובמבר התחילה באירופה וגלשה אלינו, כמו כל דבר טוב, למדינת ישראל, וזה חודש של קניות, חודש קניות מיוחד. אתה יודע, בהתחלה זה היה בלק נובמבר, ואחר כך היה יום פה וסייבר, ויום הרווקים, הסינים ולא סינים. לא הבנתי אף פעם למה הרווקים צריכים משהו יותר טוב מהרווקות, אבל לא חשוב. ובסופו של דבר הפכו את זה בצורה מאוד מקצועית, את חודש נובמבר לחודש של מבצעים והנחות, אבל אמיתיים ככה דברים, אתה יודע, ממש, תכף נספר לך על כמה דברים הם.
תלוי מי, אבי, אבי, תלוי מי. ואני משוכנע שבהולנדיה הנחה היא הנחה. כי אנחנו מכירים את הטריק שיש מקומות שבהם מעלים קצת לפני ומורידים מיד בתחילת נובמבר.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אבל אנחנו לפעמים מתרגשים. קניות, יאללה, אנחנו רואים פחות 50% רצים. וזה בעצם אפילו היה המחיר יותר יקר מה ששילמנו פעם שעברה. צריך לשים לב לזה, נכון, הולנדיה עובדת עם גוף שנקרא אמון הציבור, שהוא גוף שמבקר אותנו בדרך ההתנהלות שלנו והשקיפות שלנו מול הצרכן. אני אחד החברים הראשונים של הגוף הזה מאז שהוא קם. אני פניתי אליהם שאני רוצה להיות נבדק, וזה היה צעד חשוב מאוד. ככה זה היה עוד נדבך לבניית האמון בין הצרכן לבין הולנדיה. זו נקודה חשובה. אז כל מוצר שאנחנו מציעים במבצע הוא אכן מבצע אמיתי. אמיתי אמיתי. אני אתן לך סתם דוגמאות. דיברנו על השמיכות אלפקה בשידור הקודם, נכון?
כן.
אלפקה, אלפקה שלנו. אז תראה, יש את האלפקה קיץ, שזה קיץ פלוס העונה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. יש הנחות מדהימות. נניח שמיכת יחיד שלטה 1,170. עכשיו על ה-667 שקלים, זהו.
אמיתי.
וזוגית, 1,427 שקלים, עולה עכשיו 997 שקלים. אמיתי. אתן לך עוד משהו שהוא הכי חשוב לזמננו אנו, ואני אומר לכם חברים, זה גם הולך לזול מהמדף, כי זה מצרך מאוד נדרש, וקשה לנו להביא אותו מחול. השמיכה המחבקת שלנו, המשקולת המחבקת, אנחנו מוכרים אותה ב-787 שקלים, ובחודש נובמבר זה 499 שקלים.
לא, אתם לא מבינים, זה שני מוצרים מופלאים, באמת מופלאים. גם, לא, כי אתה קונה שמיכת אלפקה והיא מכסה לך כמעט את כל השנה. ואתה קונה את השמיכה המחבקת, חברים, מאנשים שהם מתקשים להירדם, שהם בחרדות, ורבים מאיתנו, זה קורה לנו לרגע, לפעמים זה קורה לנו לתקופה. יש משהו בשמיכה הזאת כל כך מנחם, היא מחבקת. היא גם שמיכה רגילה, והיא גם שמיכה שהמשקל שלה עוטף אותך ומלטף אותך, חברים, אחלה מוצר, אחלה מוצר.
אני יכול להגיד לך שבאמת הרבה הורים, יוצא לי לדבר איתם, כי אני פוגש אותם בחנויות, אתה יודע שאני אוהב לדבר עם הלקוחות שלי, מספרים לי שהם עשו את הצעד הזה והרשו כרית סמיכת משקולת מחבקת לילדים שלהם. זה מגוון גדול של גילאים, מ-10 עד אפילו פחות, ואיזה שינוי דרמטי זה עשה בילד, ממש שינוי דרמטי. ומספרים את זה עם דמעות, כי אם מספרים שילד בן 14 מגיע למיטה של ההורים, הוא באמת, זה לא נשמע משהו, זה מדליק מנורות אדומות. ברגע שנתנו לו את השמיכה הזו, אחרי לילה שניים נגמר הסיפור.
יש משקלים שונים לשמיכה הזאת, נכון?
בדיוק, בדיוק. ועוד דבר שהוא נחמד במבצע של נובמבר הזה, כל המשקלים עולים אותו דבר, כאילו אל תתלבט, קנה את המשקל המתאים לך, וזהו, אבל רק כך בחשבון זה עלי. פה נתתי דוגמה של השמיכות שאנחנו כל כך אוהבים, ויש לנו מיטות בחודש הזה במחירים מאוד מיוחדים, מזוענים, קריות. תגיד לי, אתה היית מאמין שקרית טמפור, קרית טמפור שאנחנו מדברים עליה כל יום, היא תעלה 99 שקלים, אם אתה קונה את הכרית השלישית שלך?
די, זה כרית של 700 שקל.
נכון. אז 99 שקלים. יש פה, זה חודש מיוחד, טליק, באמת. זה חודש מיוחד, זה חודש שכולנו צריכים אותו. את גם הצרכן וגם בעל העסק. כולנו צריכים את החודש הזה, לתת את הבוסט שלנו. ואני אומר לכם, אני רוצה לתת לכם את העצה שדליק נותן לכם כל פעם בתוכנית. תבואו לבקר בחנות. זו חוויה שאי אפשר לשלוח אותה. היא פשוט חוויה עם האנשים שלנו.
איך עושים את זה? פשוט כותבים, חברים, זה נורא פשוט, כותבים בווייז. הולנדיה, ואתם מקבלים את הסניף הקרוב, ואתם פשוט נוסעים לשם. כל פשוט.
נכון.
כל פשוט. אבי ברססת, מנכ"ל הולנדיה. שנייה, כן.
תתעדכנו גם באתר, כי כל מה שסיפרתי לכם מופיע גם שם. דברים שאתם רוצים לראות ולקנות, תסתכלו גם שם.
אוקיי.
באתר של הולנדיה. ועכשיו אני מרשה לך להתפרד ממני.
אבי ברססת, מנכ"ל הולנדיה, מרצה מומחה לשינה. שיהיה לך בוקר
אופטימי ביותר.
אמן, אמן, אמן. זהו חברים, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית בידיעות אחרונות, אי אפשר להתעלם, הם עושים, החליטו שהם עושים בעמוד האחרון משהו טוב לסיום. יש פה סיפור שבשבעה באוקטובר הגיע סוג'ור עבורה של בית החולים סורוקה עם קליה בביטנה. התינוקת לא שרדה, אבל בשבוע שעבר באותו בית חולים סוג'ור ילדה בת, קוראים לה מלאב מלאך. כן, זה הסיפור החידליק שלנו היום היה. הנה, הוא התרומם, עכשיו התגלה, ותן לי רק מעט מה שיש בכיסך, והתשובה היא קמצוץ. ונויטל מכפר סבא זוכה בקרית טמפור מבית הולנדיה. איזה כיף לך, נוי, איזה כיף לך. נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית. נודה לאבי בליקי, למאיה קנולר, תודה עם מזל טוב, ליקיר דניאל, ליעלי, שיהיה לכם בוקר טוב, שלום שלום, ושוב, שלום.